פרשת בחוקותיי. בפרשת השבוע אנחנו נקרא לברכה שתחול על העם אם ילכו בדרך השם, ועל הכללה שתחול על העם אם לא ילכו בדרך השם. כשסופרים את מספר הפסוקים שיש בברכה לעומת הפסוקים שיש בכללה, רואים שיש רוב לפסוקי הכללה. 30 פסוקי כללה לעומת 13 פסוקי ברכה. על התמיהה הזאת שפסוקי הכללה מרובים מפסוקי הברכה, עונה המדרש, מדרש תנחומה. אמר רבי שמואל, מי שמביט בהם מוצא ברכות יתרות על הכללות. כיצד? ברכות פתח באלף, אם בחוקותיי תלכו, וסיים באות תף, והולך אתכם קוממיות. שהברכות באות עליהם מאלף ועד תף, כלומר בשלמות. ואילו הכללות פותחות באות וו, ואם לא תשמעו, ומסתיימות באות ה' ביד משה, ובין אות לאות וו אין כלום. כלומר, הכללות מצומצמות מאוד. הסבר נוסף מופיע באבן עזרא. וכך אומר האבן עזרא, וריקי מוח אמרו כי הכללות רבות מהברכות, ולא אמרו אמת, כי הברכות נאמרו בצורה כוללת, ולכן זה נראה מועט. והכללות נאמרו בצורה מפורטת כדי להפחיד את השומעים, ולכן זה נראה כאילו הכללות מרובות על הברכות, אבל באמת הברכות מרובות על הכללות. תירוץ נוסף, בברכות מבטיחה התורה שאם ילכו בדרך השם, מיד יחולו עליהם כל הברכות. והיה ראוי שאם לא ילכו בדרך השם, מיד יחולו עליהם כל הכללות. אבל מהפסוקים עולה שהעונשים מגיעים בהדרגה. קודם כל עונשים קלים יותר. ואם ממשיכים לחטוא, חומרת העונשים מתגברת. וכך נראה מהגבלה שבין פסוקי הברכה לפסוקי הכללה. לפני הברכה נאמר, אם בחוקותיי תלכו ואם מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מיד מגיעה הברכה. אבל לפני הכללות נאמר, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תיגל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי לאפריכם את בריתי. כלומר, יש לנו הרבה תנאים שאנחנו צריכים לעבור אותם כדי להגיע לקבלת העונש. הוא פירש הספורנו, ואם בחוקותיי תמאסו, לא בלבד תבטלו, אבל תמאסו בהם. ואם את משפטיי תיגל נפשכם, תיגל אותם כמו שמקיא אדם בכוונה. כלומר, הכללות לא יגיעו אם רק לא יקיימו את מצוות השם, אלא הכללות יגיעו רק אם עם ישראל ידרדר למדרגה שבו הוא מואס במצוות השם, וירצה להוציא אותה מסדר יומו, כמו אדם שמקיא בכוונה להוציא את האוכל מגופו. ואם כן, מידת הברכה גדולה ממידת הפורענות. כאשר אנחנו מעיינים בשכר שעם ישראל יקבל על קיום תורה ומצוות, עולה שכל השכר שהתורה מבטיחה הוא רק שכר גשמי בעולם הזה, ואין שום שכר רוחני של גן עדן וחיי העולם הבא. ושאל על כך רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, למה לא נזכר בתורה ייעוד הרוחני בפירוש, כמו שנזכרו היהודים הגשמיים? ויותר קשה בכל זה, כי מאחר שלא הזכיר היהודים הרוחניים שהם עיקר השכר, למה הזכיר היהודים הגשמיים שאינם עיקר השכר? וכן שאל רבי יצחק הרמה בספרו עקדת יצחק, אחר שהשכר הרוחני הוא העיקר המכוון מהתורה, איך שתקה התורה ממנו ויעדה השכר הגופני הקלה והעבד? וכן שאל רבי יצחק אברבנאל, למה זה היו יהודי התורה ושכרה כולם דברים גשמיים כמו שזכרו בברית הזה, ולא יהודים בשלמות הנפש, שכר הנשמה, שחר המוות, באשר הוא סוף כל האדם והצלחתו האמיתית? אבן עזרא תרץ וכך לשונו, ולפי דעתי שהתורה ניתנה לכל, ודבר העולם הבא לא יבינו אחד מיני אלף, כי עמוק הוא. הסבר דבריו, רוב האנשים לא יכולים להבין את עניין העולם הבא, ולכן התורה לא מזכירה דברים שאי אפשר להבין אותם. לדעת הרמב"ן, התורה לא מתארת את השכר הרוחני שהוא חיי העולם הבא, כי זה דבר פשוט שהנשמה היא רוחנית ואין לה הפסק אחר המוות, ולכן דברים פשוטים וברורים התורה לא מזכירה. לדעת בעל עקידת יצחק ואברבנאל, השכר הגשמי בעולם הזה מלמד על השכר הרוחני הנצחי, שאם בעולם הזה, שכולו גשמי, הגוף שעתיד למות מקבל שכר, אז ודאי שאחר המוות, שאין לנפש שום מגבלות, ודאי שהשכר שהנשמה תקבל, הוא היא רבה וגדולה. לדעת הרמב״ם, שכר מצווה הוא רק לעולם הבא. ומה שהתורה מבטיחה שכר בעולם הזה, אין זה שכר על המצווה, אלא התורה מבטיחה שאם נלך בדרך השם, נקיים מצוות, נלמד תורה, יהיו לנו תנאים טובים כדי שנוכל ללמוד יותר תורה ולקיים בקלות יותר מצוות. כי כאשר יש מלחמה ויש מצב כלכלי קשה, קשה יותר ללמוד תורה ולקיים מצוות בשלמות. וכך לשונו של הרמב״ם, אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע עליכם הברכות האלו ומרחיק הכללות מכם, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי העולם הבא, ויטב לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך. ונמצאתם זוכים לשני העולמות, לחיים טובים בעולם הזה, המביאים לחיי העולם הבא.